שהרוח והחומר נפגשים. מגזין העסקים של רדיו מהות החיים. עם אורית מרום ואורחים.
שלום לכם, ברוכים הבאים אל התוכנית שלנו, המגזין, כשהרוח והחומר נפגשים. אני אורית מרום, מזמינה אתכם, כמו תמיד, למסע בין שעה, פנים מול פנים, עם האנשים המעניינים שעשו דרך בעצמם, דרך של מודעות והתפתחות אישית, ומחברים את שני העולמות שחיים כל כך יפה ביחד, רוח וחומר. אנחנו ניפגש כאן עם אנשי העסקים המובילים בארץ, עם מאמנים, עם יועצים, והיום נמצאת איתי כאן ג'ון ג'ייקובס, מקימת חיבורים יחסי אנוש. היא גם פסיכותרפיסטית ויועצת הוליסטית, מטפלת, מרצה, מנחת קבוצות. ושלום לך, ג'ון.
שלום, שלום.
שכחתי משהו בטח.
לא.
דווקא לא. אוקיי, אז ברוכה הבאה לתוכנית שלנו. אני ככה, לפני שנצא לדרך, רוצה לשאול אותך, איך היום שלך עד עכשיו?
היום...
איך את מרגישה?
אני מרגישה מצוין. אני מאוד שמחה להיות כאן. קמתי, יצאתי מהנופים המדבריים שאני גרה בהם.
מגיעה אלינו מערד.
מגיעה מערד. כיף להתאוורר בעיר הגדולה.
אוקיי. ואנחנו יוצאים אל הדרך עם בחירה מוזיקלית שלך, של איריס ואופר פורטוגלי. בואי נתענג על הצלילים ונמשיך לדבר.
Every morning, fine morning.
Yes, Lord.
Because of all the trouble I've seen.
Yes, Lord.
Life's a losing gamble to me.
Yes, Lord.
Cares and worries got me morning.
Yes, Lord.
Every evening got me morning.
Yes, Lord.
I'm alone and crying the blues.
Yes, Lord.
I'm so tired of paying my dues.
Yes, Lord.
Everybody knows I'm morning.
Yes, Lord. And I spend many a days and nights alone in my grief, alone in my grief. But I pray, really and truly pray, somebody will come to bring me relief.
Every morning, find me morning.
Yes, Lord.
Cause of all the trouble I see.
Yes, Lord.
Life's a losing gamble to me.
Yes, Lord.
Cares and worries got me moaning.
Yes, Lord. And I spend many a days and nights alone with my grief, alone with my grief. But I pray, really and truly pray, somebody will come to bring me relief.
Every evening find me moaning.
Yes, Lord.
I'm alone and crying the blues.
Yes, Lord.
I'm so tired of paying these dues.
Yes, Lord.
Everybody knows I'm moaning.
Yes, Lord.
Thank you.
ג'אז, בבחירה שלך, את אוהבת ג'אז, אני מניחה.
כן, גדלתי על ג'אז, גם בבית, אבא שלי היה נגן ג'אז, ובכלל, ארצות הברית של אותה תקופה, מועדוני ג'אז, מאוד אוהבת.
אז אולי באמת ככה תוכלי לסרטט לנו בקצרה את התחנות החשובות בחייך. נולדת ב...
סן הוזה, קליפורניה. עליתי קצת אחרי מלחמת ששת הימים, הייתי אז בת 8.5. המשפחה עלתה מציונות, ישבנו בחיפה. גדלתי בחיפה, סיימתי את הריאלי, התגייסתי לצבא. ואחר כך כבר התחלתי את דרכי המקצועית, בהתחלה רקדתי מקצועי.
מה רקדת?
מודרני. חזרתי ל... University of California, Irvine. עשיתי תוכנית של Fine Arts עם Major בדאנס. רציתי להיות כוריאוגרפית פוליטית.
את זה עוד לא שמעתי. כלומר שכל האנרגיה תופנה למקום הפוליטי באמת, בעשייה דרך הגוף?
פוליטי במובן של ציבורי. זאת אומרת, חשבתי שאומנות זאת דרך טובה להעביר מסרים יותר חברתיים, יותר ערכיים, כי אנשים מתחברים לאומנות ממקום אחר, מאשר מתחברים לנאום של פוליטיקאי זה או אחר.
כן, כן, ברור. הפוליטי, אז האומנות פוליטית זה דבר כמובן שגור, אבל אני שואלת אותך, איפה את ויתרת על החלום של להיות רקדנית, או שזו הייתה בחירה שככה החיים לקחו אותך למקום אחר?
אני חושבת שזה השילוב. זו הייתה גם בחירה והבנה שהמקצוע מאוד מוגבל מבחינת היכולת של הפיזי, להמשיך להיות טוב במה שאתה עושה לאורך הרבה שנים. אני חושבת שגם חיפשתי משהו עם בכל זאת קצת יותר יישומיות והרגשה שאני יכולה לקדם במעגלים גדולים יותר את מה שאני חושבת שנכון ומה שרציתי להעניק. וגם החיים הובילו אותי.
ומה קרה? מה הייתה התחנה? עסקת בזה?
עסקתי בזה, זאת אומרת, בהוראה תקופה מסוימת. וכשהחלטתי שאני רוצה לפרוש, אז אמרתי, אני רוצה להמשיך לעבוד עם רקדנים, אבל אני רוצה לרפא ולטפל בהם. וכשהתחלתי לחפש דרכים לעשות את זה, הגעתי בעצם לרפואה המשלימה, ששם התחיל מסלול אחר לגמרי, שלא צפיתי אותו ולא יכולתי לתכנן אותו, והוביל אותי לאיפה שאני היום.
כלומר, נשארת בגוף במובן הרבה יותר הוליסטי, כן. שלו לחיבור כן. גם אל הנפש וגם אל רבדים נוספים.
כן.
איזה תחנות שם את יכולה לסרטט בתוך הלמידה, בתוך המסע הארוך כל כך של החלק שלך ברפואה המשלימה?
אני חושבת שנקודת ציון משמעותית היא שחליתי בגיל 16 במחלה שנקראת פסוריאזיס, שלרפואה לא היה ועדיין אין פתרון. ואני החלטתי שמה שלא יהיה אני הולכת למצוא תשובה.
מזור.
כן. גם לעצמי, ואחר כך לימים לאנשים אחרים. ככה שהפרידה מהריקוד והמסלול שבעצם התפתח למשהו אחר ממה שאני חשבתי, השורשים שלו היו מאוד בתוכי ובהתכוונות שלי ובהחלטות שלי. היום אני יכולה להבין את זה ככה.
והיום את בחיבורים, הקמת את המיזם שנקרא חיבורים, את יכולה לספר לנו... מה זה בעצם? בין מה הוא מחבר? במה את עוסקת?
חיבורים עוסק באמת כשמו כן. הוא עוסק בחיבורים בכל מיני מעגלים. גם של האדם עם עצמו, גם של אנשים עם אנשים אחרים בתוך מערכות יחסים. היוזמה להקים את חיבורים באה גם מהבנה רחבה יותר של המושג ריפוי, גם מתוך התנסויות בקליניקה, וגם כי אני באמת חושבת שהייתה הכוונה שלי לתחום הזה. אני חושבת שלרפא זה הרבה יותר מאשר לפתור בעיה של כאב ראש או של כאב זה או אחר. ומכיוון שאני נוטה לראות דברים מאוד בצורה רחבה וכלל חברתית, רציתי לנסות לגעת בחלק מהתחלואים היותר גדולים של החברה בכלל. ולקחתי את המתודולוגיות ואת הכלים שלמדתי אותם ככלים טיפוליים, והרחבתי אותם, עשיתי להם מודיפיקציות שיתאימו לסקטורים רחבים יותר, בעיקר הסקטור הארגוני-עסקי.
אז בעצם היום את לוקחת בתוך חברות את הכלים שאת מכירה מעולם הריפוי, ומרפאת מערכות. איך זה עובד ברמה הקומוניקטיבית? איך אנשים בעצם מתחברים לזה מבלי לעורר אנטגוניזם? כי את מחוללת שינויים בתוך ארגונים למעשה.
אני מחוללת שינויים בעיקר בתחום של ניהול יחסי אנוש ומערכות יחסים. את יודעת, רובין שרמה אמר ש-business is all about relationships. ואני חושבת שהנשמה של הארגון היא באנשים שמרכיבים אותו. אני לא בטוחה שיש מספיק הדגש לחשיבות של המרכיב האנושי ושמה שקורה בין אנשים בתוך ארגונים, וכמה השפעה יש לתהליכים האלה שהם יכולים להיות מאוד כאילו במיקרו-קוסמוס על המקרו-קוסמוס של הארגון. ואני נותנת מענה
לצורך הזה, בעצם של יחסי אנוש.
כן.
יחסים זה בעצם הרבה יותר מרק המפגש של שלום שלום במסדרונות העבודה, נכון?
נכון.
אנחנו בעצם מדברים על, כמו שאת אומרת, הנשמה של הארגון. איך את עושה את זה? באיזה כלים את משפרת ומעודדת את יחסי האנוש בתוך הארגונים?
זה יכול לבוא בכמה דרכים. זה יכול לבוא בצורה של הדרכות, שזה בדרך כלל פעילות שהיא נועדת לקבוצות של מנהלים, שהם לומדים כלים של ניהול הישגים ושל יחסי אנוש ושל תקשורת, ואיך באמת לרתום את העובדים למטרות הארגוניות תוך שמירה על ערכים של הקשבה ושל תקשורת ושל העצמה של העובד. צריך לזכור גם שכל המעגלים החיצוניים מתחילים מהמעגלים הפנימיים. זאת אומרת, על מנת להיות מנהל על אנשים אחרים, אתה צריך לדעת לנהל את עצמך. ומשם אני מתחילה.
כלומר, העבודה שלך היא פרטנית או גם קבוצתית?
היא בדרך כלל דווקא קבוצתית, למרות שהיא יכולה להיות גם פרטנית.
ובכל מקרה, אדם צריך לפגוש קודם כל את עצמו, לפני שהוא עושה שינוי במעגלים של העבודה שלו, לבחון את עצמו כמנהל. קודם כל, הבחינה היא אני מול עצמי, הכלי של ההתבוננות.
כן. אני גם חושבת שלהיות מנהל שם אותך במקום עם הרבה מאוד פוטנציאל השפעה לאנשים אחרים. ואני חושבת שזה מקום שצריך להתייחס אליו עם הרבה מאוד כבוד ואחריות ואינטגריטי.
לפוזיציה הזו של, כן. של אני מנהל.
כן.
וזו הסיבה כן. שאת בחרת לעבוד עם מנהלים, או שיש שם סיבות נוספות?
בהחלט כן. אני גם ראיתי בקליניקה את הנזקים של מה שקורה, שהאינטגריטי הזה לא נמצא. משום שהגיעו הרבה מאוד אנשים כשלב המתח שלהם, שאגב במצבים מסוימים גרם ממש לבעיות בריאות, היה במקום העבודה, ותמיד קשור במערכות יחסים, תאונות או לוקות בחסר במקום העבודה. ואחרי שראיתי עוד מקרה כזה ועוד מקרה כזה ועוד מקרה כזה,
כיוון שיש פה משהו שהוא סיסטמטי, שזה קשור בסיסטם.
בדיוק. ואז התחלתי לבדוק את הסיסטם ומה קורה שם ולמה זה לא עובד ומה הקשיים, ולראות איפה אני יכולה בעזרת הכלים שלי לעזור לרפא את את הנקודה הזאת.
סיפרת על המפנה הדרמטי שחל בחיים שלך בעקבות בעצם מחלה שפקדה אותך בגיל 16 והריפוי. שם המפנה הדרמטי בעצם בעשייה שלך, או שאת יכולה לציין נקודות נוספות?
קודם כל, זו הייתה נקודת מפנה, משום שהיא הציבה אותי על המסלול שאני נמצאת בו עד היום. היא הביאה אותי לכל הלימוד הרוחני, היא הביאה אותי לתחום של של הריפוי, היא הביאה אותי למקום של להבין שמה שקורה בחוץ, בפיזי, הוא תמיד, תמיד משקף את מה שקורה בפנים, ושאת התשובות להכל צריך לחפש בתוכנו. אז זאת בהחלט נקודה מאוד מאוד משמעותית.
ובאמת החיבורים, דיברת על חיבורים, וזה גם השם של הארגון שאת עומדת בראשו. איך את מחברת, גם בחייך וגם בעשייה המקצועית שלך, באמת בין הרוחני למעשי?
תראי, בואי קודם כל נשאל מה זה רוחניות.
מצוין, הקדמת אותי. אז מה זה רוחניות בעינייך?
רוחניות זה סוג מערכת היחסים שיש לאדם עם מה שקורה סביבו. הדרך שבה הוא תופס את מה שקורה לו, הדרך שבה הוא מפרש, מבין, מתמודד, השאלות שהוא שואל, מקורות הכוח שהוא מחפש וכולי. וההתנהלות האישית שלי בנויה אך ורק על נקרא לזה על החוקים האלה או על הצורת על העקרונות האלה, כן. בעולם העסקי החוקים הם אחרים ולכן צריך לדעת להתנהל על פיהם, אבל כשאני עומדת מול העשייה שלי, שאני מחליטה מה אני רוצה לעשות, שאני מגייסת עובדים, שאני צריכה להתמודד עם כישלונות או עם טעויות או עם, אז אלה הכלים שאני משתמשת בהם.
ומי השפיע עלייך יותר מכל? כי אני מתארת לעצמי שבמסע הזה של הגדילה והצמיחה האישית שלך, של ההתפתחות הרוחנית, נתקלת בהרבה אנשים משפיעים. יש מישהו מרכזי שהשפיע על תפיסות העולם שלך?
אחד מהאנשים האלה זה דוקטור רג'אן שנקרן, שהוא הומאופת הודי מאוד מאוד ידוע, שעשה עבודה מדהימה ויוצאת דופן בנושא של הריפוי והבנת הקשר של ההשתקפות בין האישי ליקומי או לטבע בכלל. הוא אדם שאני מאוד מעריכה אותו.
איך ההיכרות שלך בעצם איתו? איך נחשפת לתפיסות שלו?
בתוך מסלול הלימודים שלי אני למדתי הומאופתיה, והוא מגיע לסמינרים בארץ. הוא פיתח שיטה בתוך ההומאופתיה הקלאסי, הוא פיתח שיטה משלו, שהיא הרבה יותר מדברת אליי, כי היא באמת מדברת על השיקוף המאוד מדויק בין הטוטליטי של האדם ברמה האנרגטית, ואיפה בטבע מצויה האנרגיה הזאת, ולפי זה הוא מחפש את התרופה. והוא עזר לי מאוד להעמיק את ההבנה שלי של איך מוצאים את ההקבלה, שמחפשים את התשובות בפנים.
אוקיי, אנחנו נעשה איזושהי הפוגה מוזיקלית נוספת עם שיר שבחרת. נשמע ונמשיך.
Knock, knock, knocking on a heaven's door. I feel I'm knocking.
ג'ון, אנחנו חוזרים עם הצלילים בעצם אל הצליל הנכון, האחד שאת ממשיכה ומצליחה למצוא בתוכך. אני רוצה לשאול אותך איך את מוצאת את המקום של השקט, של האיזון, בתוך החיים הפרטיים, אם בכלל אפשר לעשות את ההפרדה בין הפרטי למקצועי.
קודם כל אני מתרגלת מדיטציה כל יום שעה. משהו שאני לא מוותרת עליו בשום מחיר.
עם הנוף למדבר או שהבית הוא פנימה?
יש לי בית שצופה על המדבר, יש לי עד האופק מדבר. נשים מתל אביב מאוד אוהבים לבוא, לשבת אצלי בחצר ולהתרגע עם הנוף של המדבר.
זה חשוב איפה מודדים או שזה לא ממש משנה?
לא, לא, לא. אני גם יכולה, אם אני ביום עבודה ארוך מחוץ לבית, לתפוס את השעה באוטו או בכל מקום אחר. אבל התרגול הזה מאוד מאוד חשוב לי, והוא עושה לי את התמרור ומחזיר אותי ומוודא שאני מחוברת לעצמי, מחוברת לשלם בדרך שלי, שאני במקום הנכון, בתחושות הנכונות, הוא שומר עליי בדרך.
Okay, אז שעה של מדיטציה מדי יום זה אי השקט שלך, יש דרכים נוספות, דיברנו קודם על העיסוק שלך בגוף, את עדיין רוקדת?
אני כבר לא רוקדת, אבל אני עושה פילאטיס, פעילות גופנית אחרת.
אז פעילות גופנית זה גם דרך נכונה עבורך להגיע למקום של הקשבה?
כן, כן.
אז מתוך ההקשבה הזו אני רוצה לחזור אל העשייה שלך בעצם בתוך הארגונים, בתוך עסקים, ולשאול אותך איזה ערכים, ערכי ליבה נוספים את דוגלת בהם ומביאה אותם אל השטח.
ערך הליבה המשמעותי ביותר שמלווה אותי כל חיי זה השכנת שלום. אני זוכרת כבר בתור ילדה, בזמנו היה החימוש הגרעיני, והיה הרבה דיבור על מקלטים ולוחמה גרעינית, ואני כבר בתור ילדה הבנתי שאם לא נתאמץ ונשקיע ביצירת שלום, אז תהליכי ההרס עלולים לגבור, וזה מאוד הפחיד אותי כילדה. לימים הבנתי שהשלום הוא הכל. זאת אומרת, זה לחפש את השלום בתוכי, וזה מאוד לרצות לקדם תהליכים של קירוב לבבות ושלום סביבי. אני לפעמים מרגישה קצת באי, כשאני יושבת וחושבת ככה במזרח התיכון דווקא, אבל איפה שאני יכולה להשכין שלום ולעזור לאנשים לראות את המשותף ואת הדומה וליצור דיאלוגים, מאוד חשוב לי לעשות את זה.
את עושה את זה במסגרת העבודה שלך דווקא בחברות, או שאת מוצאת את השליחות הגדולה הזו גם במישורים אחרים, עם סקטורים נוספים? את עובדת גם עם הסקטור הפרטי?
אני עובדת עם הסקטור הפרטי. האמת היא שעשיתי פרויקטים עם מגוון מאוד גדול של אוכלוסייה. אני מרצה באוניברסיטה, עשיתי פרויקטים בסקטור הארגוני, במערכת החינוך, במערכת הבריאות. עשיתי פרויקטים עם נרקומנים ועם אסירים בבית סוהר באר שבע. אני חושבת שהשלום של הכלל מתחיל מהשלום של כל אחד עם עצמו. וכל אחד שמוצא את השלום בתוכו, בהכרח מביא לאינטראקציות שלו במעגלים האחרים את האיכות הזאת, ולכן הוא במעגלים הולכים ומתרחבים מקדם את השלום הכולל.
השלום מתחיל בתוכי, אנחנו כאן גם דוגלים ברעיון הזה כמובן, ואני רוצה בהקשר הזה להזכיר שכל מי שרוצה להגיב לתוכנית שלנו כאן ברדיו מהות החיים מוזמן לעשות את זה, ואתם מוזמנים להגיב גם לרעיונות וגם לתכנים וגם לאורחים. אני רק אספר ברשותך, ג'ון, איך עושים את זה, ואנחנו נחזור לדבר על השלום. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, גם בדף התוכנית, בדף השדרן שלנו באתר. אתם יכולים לכתוב לנו בפורום רדיו מהות החיים, או לפנות במייל radio@eol.co.il, ואתם בהחלט מוזמנים כאמור לתת לנו תגובות והצעות ורעיונות, ולספר איך אתם פוגשים את השלום בתוך עצמכם. ואני רוצה לחזור אלייך, אל ערכי הליבה. דיברנו על בעצם החוויה של השליחות הגדולה, את אומרת להשכין שלום.
אני לא תופסת את עצמי כאימא תרזה. אומרת, אני לא רואה את זה בקנה מידה שכזה. אני, עוד פעם, אני אומרת, אני חושבת שהשלום הכולל נבנה מהרבה שלומות
פקים קטנים, כן. בחיי היום-יום, יחסים בעצם.
כן, כן, של כל אחד עם עצמו ובתוך מערכות היחסים שלו. וזה מתחיל מאיך אנחנו נכנסים לאוטו ונוהגים בכביש, ואיך אנחנו פותרים קונפליקטים עם הילדים שלנו ועם הבני זוג שלנו ועם החברים שלנו. כל המעגלים הקטנים האלה יוצרים את השלם. ואני בחרתי דווקא לעבוד על הפרקים הקטנים. ומתוך העבודה על הפרקים הקטנים, לנסות להשפיע על השלם.
יש לך איזשהו סיפור ככה מהחיים, מה שנקרא, על שינוי של מישהו ש... כי דיברנו קודם לשידור, ואת סיפרת לי שאת נתקלת בהרבה התנגדויות קודם לסדנאות שאת מעבירה. לא כולם פתוחים בעצם לרעיונות הללו, לפני שחווים את החוויה של ההתפתחות האישית. אני רוצה לשאול אותך אם יש לך איזשהו סיפור על הצלחה, על שינוי שעשה אדם בעמדה של ניהול או בתוך ארגון.
בתוך ארגון, אני אספר על בחור שעבד במעבדת מחקר ופיתוח באחד הארגונים, והיו שם הרבה מאוד בעיות, גם אנושיות וגם פתיחותיות בתוך המעבדה, מעבדה שעסקה עם חומרים מאוד בעייתיים, והמנהל שלו לא הצליח לטפל בבעיות האלה לאורך הרבה זמן. ובעקבות השתתפות שלו בהדרכה שאני נתתי בארגון שלו, הוא הצליח לארגן את אנשי המעבדה, כולל את אלה שמאוד הקשו קודם והתנגדו, ושבמידה רבה בגללם לא הצליח לעשות שום דבר, הוא הצליח לרתום אותם, ולעשות פרויקט של באמת לנקות ולסדר את המעבדה מלמעלה עד למטה. הוא הציג את העבודה הזאת כפרויקט גמר לקורס שהוא עשה, הייתי מאוד גאה ומסופקת מהעבודה שהוא עשה.
זאת אומרת שאת היחסים בעצם אנחנו מוציאים מתוך המעבדה של היחסים של הסדנה אל המעבדה במקרה הזה,
כן.
אבל באמת אפשר לעשות שינוי אמיתי באיכות של מערכות יחסים, כמו שאת אומרת, גם בתוך מקומות העבודה, וזה הולך איתנו גם לחיים מחוצה.
כן.
אוקיי, אנחנו עכשיו נעבור על ספר שמונח כאן לידי, ספר שהשפיע מאוד עלייך ואת בחרת אותו. אולי תציגי אותו עד ג'ון ו... מי שעדיין לא קרה, מאוד מאוד מומלץ כמובן.
הספר הוא האדם מחפש משמעות של ויקטור פרנקל. אני קראתי את הספר הזה בכיתה ח' ומרוב התלהבות ניסיתי להעביר עליו שעת חברה. וזה היה כישלון חרוץ, כי אף אחד לא הבין בדיוק מה אני מנסה להגיד. אני חושבת שלחיות מתוך משמעות ומתוך מהות, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לחיים בכלל. לחילופים שחיים בלי משמעות, יש משהו ריק וחסר כיוון, חסר, כן. אני מגיל צעיר תמיד מחפשת את המשמעות מאחורי דברים, גם להבין תהליכים לעומק. וגם מה שאני עושה היום, אני באמת עושה ממקום של להאמין במה שאני עושה, בחשיבות של זה, ביכולת של זה להשפיע על הרבה מאוד תפקודים, גם עסקיים וגם ארגוניים, אבל לא רק. ואני חושבת שזה מרכיב מאוד חשוב במתכון שעוסק
בהצלחה אולי?
בהצלחה ובאיכות חיים.
לפעול מתוך חוויה של משמעות. כן. ורק ככה בכמה מילים לטובת מי שעדיין לא נתקל בספר המכונן הזה של פרנקל, מדובר בויקטור פרנקל, אבי הלוגותרפיה, שבאמת עבר את הגרוע מכל, היה במחנות ההשמדה, ומתוך המקום הזה פיתח את התיאוריה, את תורת הלוגותרפיה, ומאוד מאוד עזר במובן הזה שמצא משמעות גם בתוך התופת, להנחיל את זה בעצם מיליונים בעולם באמצעות הספרים המצליחים שלו. אז ג'ון, את פועלת מתוך חוויה גדולה של משמעות, ואני רוצה לשאול אותך אם את נתקלת. דיברנו קודם לכן על ההתנגדויות שיש לפעמים כשמגיעים לתוך ארגונים. הרבה אנשים מפחדים לעשות שינוי. כשמדברים על יחסי אנוש, זה נדמה כאילו מישהו שהוא לוקה בתחום הזה, כאילו פגום באיזשהו אופן. איך את מתגברת על המכשול הזה בתפיסה, בסטריאוטיפ הזה?
אני בעיקר מתגברת על זה בכך שאני לא מעצימה את זה. זאת אומרת, אני מנסה להביא את הדברים גם ברכות, סליחה, וגם מותאם ליכולת של האדם מולי לקבל אותם. את צודקת במה שאת אומרת, זה תמיד מזכיר לי את ההבדל בין הנוחיות שבה אנשים יכולים לספר שהיה להם דלקת גרון וקיבלו אנטיביוטיקה, ואת אי הנוחות שנוצרת שמספרים שהיו אצל פסיכיאטר ולקחו פרוזק. יש בהחלט משהו בעיסוק ביחסי אנוש שמקבל התייחסות אחרת, ואפילו יש חששות שלפעמים עדיף להשאיר את הדברים מתועתעים מתחת לשטיח ולא להתעסק איתם, שמה נוציא וזה יהיה הרבה יותר גרוע.
לא לחשוף את הפגמים, הפחד בכלל מחשיפה.
מאוד, מאוד, מאוד. אני גם חושבת שבאופן לא מודע, ברגע שאני באה עם הנושא של ניהול יחסי אנוש, יש איזו ידיעה לא מודעת שאני צריך להתחבר גם לעצמי. ואני צריך לעשות איזה בדק בית. שזה גם משהו שלא כל האנשים אוהבים לעשות.
לא כולם פתוחים לזה. גם יש איזו תפיסה שזה לא קשור למקום העבודה. כלומר, את זה אני אעשה בשעות הפנאי.
נכון, זה דבר נוסף, שזה לא תהליכים שהם מאוד מקובלים עדיין בסקטור הארגוני. יש איזו מחשבה שאפשר להפריד בין התפקוד המקצועי לתפקוד האישי. אני חושבת שלא. ואני חושבת שגם נכון יותר לקרוא לילד בשמו, ומהמקום הזה דווקא להעצים אותו ולהפיק תועלת מזה לטובת הארגון. כי בסופו של דבר זה האנשים שיוצרים את הארגונים. ואם דיברנו על ערכי ליבה, שימת האדם במרכז, הרבה פעמים לפני התוצאות, מוכיח את עצמו כמאוד מאוד מקדם תוצאות בסופו של דבר.
אפקטיביות בסופו של דבר, זה כן. קודם כל ביחסים, נכון? בלשים כן. את העובד, את המשאב האנושי, כמו שאמרנו, כסנטר, כמשהו כן. מרכזי לגמרי.
כן.
ג'ון, אני רוצה שנעבור עכשיו לשיר נוסף שבחרת, שיר שנקרא True Colors, למי שלא מכיר. אני רוצה לשאול אותך, לפני שאנחנו נשמע אותו, איזה צבעים נוספים היית רוצה להביא, אם יש כאלה, לעשייה שלך, או לחילופין, איזה צבעים, מה הקשת הרחבה שעכשיו נמצאת בתוך העשייה שלך?
אני משלבת בתוך העבודה שלי מגוון מאוד גדול של יכולות, מה שמאפשר לי להגיע למגוון מאוד גדול של אנשים, מהחלק הטיפולי שבי, שבאמת עובד עם אנשים אחד על אחד על בעיות ספציפית, דרך קבוצות אוכלוסייה שזקוקות להעצמה או לחיזוק כקבוצת שיוך, וכלה בייעוץ שאני נותנת לסקטור העסקי. אני מאוד אוהבת לעבוד בתוך סקטור הבריאות, דווקא הסקטור שנתפס כאנטגוניסטי, אבל להעצים את הרופאים והחיות ואנשי טיפול אחרים.
ואולי בהקשר הזה ספרי במילה על הקורס באוניברסיטת בן גוריון, את שייכת לסגל?
אני לא שייכת לסגל, אני מרצה מהחוץ.
אוקיי, תודה על
החידוד. ואני נותנת קורס בחירה סמסטריאלי, שנקרא מבוא לריפוי הוליסטי, לתלמידים במקצועות הבריאות הקהילתיים, שזה סיעוד, פיזיותרפיה ורפואת חירום.
אוקיי, אז אנחנו עכשיו נעבור על True Colors, במטרה למצוא קודם כל את הצבע האותנטי, את המגוון ביחד, בבקשה.
Rainbow.
ג'ון, עם כל הצבעים והצבעוניות, את עושה המון דברים, גם בתוך הארגונים, ומעבירה מבחר גדול מאוד של סדנאות. אני רק ככה אמנה בקצרה, לקוח בכף ידך, שמדבר על מתן שירות, המנהל כאדם, שזו סדנה למינוף היכולות האישיות בניהול, על ניהול עובדים, על המנהל כמאמן, שיפור תקשורת, שיתוף פנים ארגוני, המשבר כחלון הזדמנויות. את משתמשת בשיטתו של בח, את עשית איזושהי אדפטציה, ובעצם את מאפשרת כלים לרעיונות של עובדים, נכון? וגיוס עובדים?
אני מחברת בתוך העבודה שלי הרבה מאוד כלים, שהמשותף ביניהם זה שהם לקוחים או מתוך עולם הרוח, או מתוך עולם הריפוי האלטרנטיבי. אחד מהכלים המרכזיים שאני עובדת איתם זה שיטת האבחון של דוקטור בח, שפיתח שיטה לאבחון אישיותי מתוך המחשבה שזאת האישיות שמייצרת את המחלה ולא דברים אחרים. ואת החומר הזה מתוכו בניתי יישום לשימוש ברעיונות גיוס עובדים. זאת אומרת שאני מלמדת את המראיינים לרעיין בצורה כזאת שהם ידעו באמת מי האדם שהם קולטים, והם יכולים להתאים את זה לפרופיל אישיותי של התפקיד הספציפי שהוא מועמד אליו.
כל הסדנאות שמניתי הן חלק מהסדנאות שאת מעבירה בתוך ארגונים. דיברנו קודם לכן על כך שאת עובדת גם בסקטור הפרטי, ואני רוצה לאפשר לך את הבמה הזו, לספר על סדנת סוף שבוע למי שרוצה קצת את אוויר המדבר ואת הנופים המקסימים, וגם לעשות עבודה של התפתחות אישית. בואי ספרי לנו על הסדנה שמיועדת לקהל הרחב.
זאת סדנה שאני אגב מעבירה אותה גם בארגונים בפורמט קצת אחר, והוא באמת סדנת הדגל, והוא עוסק בניהול הישגים. הסדנה הזאת עוסקת בתהליך החשיבתי, ממש כל השלבים של התהליך החשיבתי, שבסופו של דבר מייצר עבורנו תוצאות. באמצעות הכרת השלבים האלה, זיהוי הבאגים בכל אחד מהשלבים, והלימוד של איך מתקנים את זה, אדם יכול להגיע לשיפור מאוד מאוד משמעותי בתוצאות שהוא מקבל בכל אחד מהתחומים שהוא יבחר לעבוד עליהם. זאת אומרת, שזה בא בסקטור הארגוני, אז אני מלמדת את המנהלים להשתמש בזה להעצמת היכולות הניהוליות. וכשאני פונה לסקטור הפרטי, אז כל אחד בא עם תחום החיים שאותו הוא היה רוצה לשפר. באמצעות הכלים האלה הוא באמת יכול להגיע להישגים יוצאי דופן אחר כך בתחומים שקודם הוא התקשה בהם.
וזה אפשרי לעשות בזמן קצר שינוי כל כך דרמטי?
את יודעת, בעולם הרוח הרי אין זמן. וזה באמת עניין של מין קליק או הבנה והמוכנות לעשות שינוי.
הצטה של...
כן. אני ראיתי הרבה מאוד אנשים שבאמת עושים שינויים גדולים בזמן קצר, ואנשים אחרים שלוקח להם יותר זמן. זה יותר עניין של החיבור הפנימי והרצון והמוכנות להתגמש ולעשות שינוי, ולאו דווקא פונקציה של זמן או של גיל או של כל נתון חיצוני אחר.
אז לטובת כל מי שרוצה להצטרף ולהגיע לסדנה, אפשר להיכנס אל האתר שלך, תוכלי לתת את הכתובת.
כן, זה www.hiburim.org.
אוקיי. אז אנחנו ממש ככה מתקרבים לקראת סיום, ואני רוצה לשאול אותך אם יש משהו שאת מאחלת לעצמך. את יודעת ככה, זו שאלה גדולה, אבל מה את מאחלת לעצמך להמשך?
תראי, אני מאוד מסופקת ומאוד נהנית ממה שאני עושה. ולכן אני מאחלת לעצמי להמשיך לעשות בדיוק את מה שאני עושה. מאוד הייתי רוצה להגדיל את מעגל האנשים שאני מגיעה אליהם. הייתי רוצה לראות עוד ארגונים שמצטרפים ו...
משפרים יחסים ומשכינים שלו בתוכם ובינם לבין עצמם.
כן. הייתי רוצה להגדיל את מעגלי ההשפעה בתוך האקדמיה. וגם יש לי איזשהו חלום של להרצות בחול, במדינות דוברות אנגלית, ששם אני גם יכולה להביא את היכולות שלי.
אז קודם כל, אני מצטרפת לכל האיחולים, ואני בטוחה שתוכלי להגשים אותם במהרה ותוך כדי עשייה. וככה, שאלה האחרונה, חביבה, אם יש מישהו מיוחד שאת רוצה להודות לו?
אני בעיקר, אני חושבת, רוצה להודות לעצמי, או אולי להוקיר את זה שהיה לי את האומץ להקשיב באמת לעצמי, למול הרבה מאוד גלים של התנגדויות, מה שנקרא, מבפנים ומבחוץ, ומגיל מאוד צעיר ללכת עם מה שאני האמנתי, ולהגשים את מה שאני רציתי ומה שאני חלמתי עליו. יש הרבה אנשים בדרך שאפשר להודות להם. אני חושבת שהייתי רוצה להודות לכל אלה שהתנגדו והקשו עליי.
שעצרו להתפתחות האישית שלך.
כן, כי אני באמת חושבת שהם בסופו של דבר מאוד עזרו לי. כן.
אז אני רוצה להודות לך, ג'ון, על ההשתתפות כאן במגזין העסקים והרוח, כשהרוח והחומר נפגשים. אנחנו נחתום עם שיר מאוד רוחני, Lessons to be Learned של ברברה סטרייסן. שוב, בחירה שלך כמובן.
כן.
אז תודה לך, ג'ון, ושיום נפלא והמשך עשייה ברוכה. בואו נשמע.
They say there's a universal plan for every woman, for every man. I do believe there's a higher power, but in our darkest hour, it's hard to understand. So we start to question, start to doubt. We don't give up. Keep on looking deep inside. Let your heart beat, be your guide. 'Cause there's a gift for those who keep believing. You'll find what you've been needing is right before your eyes. You'll hold the answer in your hands, and then you'll know, you'll finally understand why. Why did that right road take that wrong turn? Why did our heart break? And why'd we get burned? Just like the seasons, there are reasons for the path we take. There are no mistakes, just lessons to be.
תודה רבה לכם על הנוכחות וההקשבה, וכמו שהזכרתי קודם לכן, אתם מוזמנים מאוד להגיב לנו, לתת לנו פידבקים, לשאול שאלות, להפנות שאלות לאורחים. אפשר לעשות זאת באמצעות שלוש אופציות, באמצעות דף תגובה, דף תוכנית, דף שדרן, אתם כותבים את התגובה שלכם. אפשר לכתוב גם בפורום שלנו ברדיו מהות החיים באתר, או לפנות במייל ישירות אליי ב-radio@eol.co.il. ואתם מאוד מאוד מוזמנים להיות איתנו כאן במגזין העסקים והרוח, בכל פעם עם אורח מרתק אחר. אנחנו ניפגש כאמור בתוכנית הבאה, שיהיה שבוע מלא בעשייה, מלא בשקט ובטוב, אהבה, להתראות.